עמוד 17, בפסקה למעלה, למעשה כבר למדנו אותה, אני רק אזכיר לכם שבחיי היומיום שלנו, זה מה שיוצא מכל מה שלמדנו עד עכשיו, שהמסר הוא שבחיי היומיום שלנו אנחנו צריכים לבחור בחיים. לבחור בחיים, פירוש הדבר הוא, לבחור בפעולה שמביאה לידי ביטוי את המימד הנשמתי שבתוכנו. אפשר להתפלסף ולהגיד מימד הנצח, המימד האלוקי. בצורה יותר פשוטה הכוונה היא, כפי שהסברנו פעם שבוע גם, שפעולות חיינו צריכות להיות שייכות לצד הבונה, היוצר. אתה רוצה תבנה שולחן, אתה רוצה תבנה כיסא, אתה רוצה תבנה מידה, תבנה יחסי אנוש, אבל הצד הבונה, מה שעולמנו חסר, לא לתוהו ברעה אלא לשבת יצרה אשר ברא אלוקים, לעשות. כלומר, לזהות את החללים שיש בתוך המציאות. המציאות שלנו יש בה המון חללים. אין? המון חללים. יש בה המון חסרונות. יש בה חסרונות גופניים, יש בה חסרונות נפשיים, וכן הלאה וכן הלאה. כל פעולה שלנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הגדולה. לפני מעשה, כמו שאומר המסיעת ישרים, הזהירות לפני המעשה, הזהירות בעת המעשה, והזהירות אחרי המעשה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, זה לא קורה מיידית, אבל כדאי שנתחיל להיכנס לסוג העבודה הזה, לשאול את עצמנו, כאשר אנחנו באים לדבר למשל, מה הדיבור הזה יגרום? מה הדיבור יגרום לי? האם הדיבור הזה יגרום לי גאווה? האם הדיבור הזה יגרום לחברי קורת רוח והרגשת נעימות, קרבה ופיוס, או הרגשת קנאה, איבה, ניכור, וכן הלאה וכן הלאה. דיבור. כמובן זה יכול להגיע גם לרמת המחשבה והרגשות. כי אין תחום שבו אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזו. כי הבניין של העולם הוא נצרך ברמות שונות. גם ברמה הנפשית חשוב לשאול את השאלה הזו. כאשר אני מרגיש הרגשה מסוימת, מה זה עושה בתוך נפשי? איזה הרגשה זה גורם לי? מבוכה, פחד, חוסר תקווה, חוסר אופטימיות, ייאוש. הרגש שאתה מרשה לו להתעורר בתוך הנפש, מה זה עושה? רגש, מחשבה, דיברנו על דמיונות מקודם. זאת אומרת, זו אחריות. מידת אחריות זה להיות יוצר, להיות משכלל. אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו. למה נקרא אחות? שהיה מאחה ומדביק קראי עולם. העולם הוא קרוע בהרבה מובנים. העולם שלנו הוא עולם קרוע. יש בו הרבה פצעים. העולם הוא שוטט דם, בהרבה מובנים. הרבה דברים לא מקושרים ולא מחוברים זה לזה. החל מזה שהאדם לא מחובר לעצמו. עבור להרבה כוחות נפש, שאין ביניהם יחס נכון ובונה. אנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק הקשר שבין רגש ושכל. יש סכסוכים בתוך כוחות הנפש. עבור למערכות היחסיים שביני לבין הזולת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. העולם הזה זקוק, זקוק לרחמנות, זקוק לחסד, עולם חסד ייבנה. ולכן זו השאלה. נחזור על השאלה, כפי שצריך לנסח אותה. האם מה שאני עומד לעשות, זה עמוד 16 למטה, האם מה שאני עומד לעשות כעת, או מה שאני חושב, עתיד לחזק אותי או חלילה להחליש אותי, ובנוגע לבני אדם אחרים ביחסי לאחרים, האם מה שאני עומד לעשות או לומר כעת יעזור להם? להפך לבני אדם טובים יותר. או רק יפגע בהם ויגרום להם להרגיש רע. ההתנהגות שלך לא תחשוף לפניהם, לא תגלה להם, לא תפגיש אותם עם צלם אלוקים שבתוכם, עם תקווה, עם אופטימיות, עם ראייה טובה. כן? אדרבה. ההתנהגות שלך טיפחה וחזקה בהם את הפסימיות, את חוסר האמון בעצמם, חוסר האמון בחיים בכלל. העלימה מהם את מגמת החיים, העלימה מהם את ערך הטוב, את ערכה של העבודה המוסרית. עם זה הוא יצא מהמפגש איתך, שמה הוא ראה אותך, הוא הבין סוף סוף שאין אלוקים. זהו. זה כל מה שהוא היה צריך, כדי להגיע למסקנה שאין אלוקים. רק לראות אותך איך אתה מדבר, ואיך אתה מתנהג, וכו'. אני אומר זה בצורה מוגזמת, אבל זה רעיון. כן? החילול השם הזה של אין אלוקים, הוא יכול לבוא לידי ביטוי ברמות שונות. אבל אם אדם יוצא מלפנינו עם פחות אמונה, עם פחות אמונה בטוב, סימן שכפי הנראה לא פעלנו את הפעולה הרביעית. לפחות שלא יחילו לשם. אתם יודעים מה? לפחות שיגידו עלינו שיש לנו דרך ארץ קודמת לתורה. גם אם דרכנו לא מתוודאת, לא מתבררת לחלוטין מציאות השם והשגחתו, אבל לפחות יגידו, דרך ארץ קודמת לתורה. ממך למדתי דרך ארץ. דרך ארץ. אתה ביקרת אצל הנמלה, ביקרת אצל היונה, ביקרת אצל הנמלה, ביקרת אצל החתול, למדת צניעות. כן? יפה. בסדר גמור. דרך ארץ יש לך. בסדר. גם אם זה מה שאתה יכול ללמד כרגע. עוד לא לימדת תורה, אבל דרך ארץ לימדת אותי. בסדר גמור. אבל העיקר שנותיר איזה רושם חיובי, שאחרי שאנחנו נפגשים עם אדם, הוא יערער בנו ויגיד, היה דווקא נחמד. באמת, היה נחמד, אתה יודע מה? אני לא יכול להסביר לך מה לי נחמד, אבל אתה יודע מה? פגשתי אותך, נחמד. נחמד. חייכתי לפחות פעמיים במפגש איתך. אפילו דבר כזה זה מספיק. הוא יעשה את התרגומים שלו לאחר מכן. או להרגיש רע. עלינו לבחור להיות חזקים. זה בעצם משמעות הדבר. לבחור להיות חזקים. ולהיות חזקים, פירוש דבר, לפעול נגד כוח הכבידה שמושך אותנו למקומות הנמוכים, להתנהגויות שבדרך כלל מקרינות, משפיעות ומראות כלפי חוץ, יוצרות רושם, לא מי יודע מה, צריכים להיות חזקים. צריכים ללכת נגד כוח הכובד. נגד הדברים שמתחשק לנו להגיד, מתחשק לנו לעשות, כן? ולא תמיד הם דברים כל כך. צריכים להיות חזקים, מה לעשות? להיות חזקים. לא לתת לחיים לזרום. יש מה שנקרא זרימה, זרימה. השאלה לאן אתה זורם? לאן אתה זורם? אם אתה זורם לים המלח, לא טוב. או זרימת, יש ביטוי כזה, זרמת סוסים, זרמתם. אז אני אומר במליצה, אפשר לקרוא את זה ככה, זרימת סוסים, זרמתם. לאן אתה זורם? איך הסוס זורם? כסוס שוטף במלחמה. אין איש ניחם על רעתו לאמור, מה עשיתי? איך אתה זורם? כמו סוס? ששמים לו כאן את הדבר הזה, והוא רץ, דוך, דוך, דוך. איך אתה זורם? אתה מסתכל לימין, אתה מסתכל לשמאל, אתה שוקל את מעשיך? צריכים להיות חזקים. אומר המסילת ישרים, אדם שרוצה לזכות לעבודת בוראו, צריך לקפות את הטבע לאופקו. וזו ודאי מלאכה קשה היא. הוא משחפץ לעבוד עבודת בוראו. מה לעשות? מי שרוצה לחיות, איך אומרים? זורם, שלום, שלום. כזה הכל קל, הכל נעים, זורמים. הוא לא יגיע רחוק. או שיגיע לים המלח. בסופו של דבר. אין מנוס. חייבים להיות חזקים, חייבים לשלוט בדיבור. כן? אני לא אומר, יש זרימות שהן בסדר. יש זרימות ספונטניות כאלו שמבטאות צדדים טבעיים, לגיטימיים, בנפש, בסדר גמור. אין שום בעיה. קצת חוש הומור, קצת פה, קצת שיים, קצת זרימה, קצת אחי, קצת פה, אחי, אחותי. בסדר. אבל צריך לשלוט על הזרימה. כי הזרימה הזו שלא מנתבים אותה, יכולה לפעול בשירותם של כוחות נמוכים בתוכנו. והזרימות האלה מביאים מקומות לא פשוטים, להרבה מתירנות, להרבה הפקרות ופריצת גבולות. כן? אני לא נגד זרימה. תאמינו לי שלא. ממש ממש אוהב את זה. אני גם אוהב לראות את החבר'ה הצעירים, איך הם זורמים, כל כך נחמד, השיח החברתי הוא כזה נחמד, פתוחים אחד לשני וכולי. לפעמים אני מסתכל ורואה שהשיח החברתי הוא קצת גולש מעבר לגבול הטעם טוב, אבל סך הכל, אני מסתכל, אני רואה, איזה חבר'ה פתוחים, איזה יופי, נחמד, אני יכול ללמוד מהם משהו, אני יכול. כמה טוב לי שאני מכון מהיר עם הצעירים האלו, כי הם שומרים עליי שאני לא אתאבן כמו איזה מאובן בן 60, כן? אז הם מזכירים לי שבכל אופן יש איזו זרימת חיים טבעית וכולי, אבל צריכים ליצור איזה שילוב בין הזרימה לבין דעת תורה, ליצור איזה שילוב, כן? אז שלא תצאו מכאן עם הרגשה, כאילו אני באתי עכשיו להכביד עליכם את העול ולהגיד, כן? צריך להיות כבד, 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 צריך להיות מכובד, לא כבד, מכובד. זרום, יכול מה שתאכל, שתה מה שתשתה, והיא אתה ניזוק. זאת אומרת, הזרימה צריכה להיות מפוקחת על ידי תורה, ואז אין לחשוש ממנה. ברגע שהזרימה לא מפוקחת על ידי תורה, אפשר להגיע לאיסורי תורה רבים. אפשר להגיע לאיסורי תורה. פשוט לאיסורי תורה. עלינו לבחור להיות חזקים. לבחור בחיים. לבחור לממש את החיים. איך אומרים אצלנו? מה שלומך? עושים חיים! איך אנחנו צריכים להגיד באמת, במקום עושים חיים? עושים את החיים. אנחנו לא עושים חיים. אנחנו עושים את החיים. כשאדם עושה חיים, מה הכוונה? הוא רוכב על הגל של הדחפים הטבעיים שבתוכו. כשאדם עושה את החיים, הוא לוקח את הדחפים הטבעיים ומעצב אותם לפי דרכה של תורה. לפי דרכה של תורה. זה נקרא לעשות את החיים. אנחנו לא עושים חיים. לא באנו לעולם כדי לרכב על הגל של הדחפים הטבעיים. אנחנו באנו לכאן כדי לאלף את הטבע חוכמה, כדי לקדש אותו. את הטבע האישי שלנו, את הטבע הכללי. אנחנו עושים את החיים. חשוב לדעת את זה. לבחור בחיים. לבחור להתייחס אל עצמנו ולאחרים במידת הרחמים. מידת הרחמים זו מידה מופלאה שהיא מאפשרת לנו להיות טיפוסים יולדים. מידת הרחמים זה יכולת נפשית כזו, שכאשר אתה פוגש את הזולת ואתה נמצא איתו בקשר, עכשיו אתה שותל אותו בתוך הרחם שלך ואתה מגדל אותו. ממש ככה. אברהם אבינו בהכנסת אורחים, אומרים חז"ל. אומרים חז"ל שכל המכניס אורחים לביתו, אם הייתה אשתו עקרה, יולדת. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מאברהם אבינו. שבזמן הכנסת האורחים, אחד המלאכים שהוא מכניס, מה אומר לו? בעת ההיא לשנה אחרת, ואשתך יולדת בן. למדו חז"ל מהסמיכות, הכנסת אורחים ולידה. מסבירים המעמיקים, למה זה קשור אחד לשני? אברהם אבינו שהיה מכניס אורח הביתה, הוא כאילו היה מכניס זרע לתוך רחם. אברהם אבינו, כל מי שנכנס לתוך ביתו, הוא נולד. הנפש אשר עשו בחרן. דיברנו על זה מקודם. שהמפגש שלך עם הזולת, צריך לתת לזולת הרגשה שהולדת במשהו. שמע, אחרי המפגש איתך, משהו נולד בי. תקווה. תקווה. אמון בעצמי. משהו נולד בי. אפילו בקצת. אבל להיות איתך זה כמו להיות בתוך רחם. זה מידת הרחמים. אדם מגדל. אז לכן, אברהם אבינו שהכנסת האורחים שלו הייתה בגדר של הולדה, שכל מי שיצא מאוהלו נכנס שפוף, נמוך ושפל, ויצא מרומם. כמו כן, אשתו אם הייתה עקרה, יולדת. יש כוח לתכונה הזו, יש כוח להכנסת אורחים שכזו, לשנות את הטבע הפיזי, ולאפשר תוספת של לידה. זה מידה כנגד מידה. ומה עוד במקרה כמו של שרה? אנחנו יודעים מה היה מצבה. ותצחק שרה בקרבה. מה זה בקרבה? הייתה מסתכלת ואומרת, שמה שדיים צמוקות אלו טוענות חלב? ואומרים חז"ל יותר מזה, בקרבה פירוש דבר שהתבוננה בעובדה שאין לה רחם בכלל, לא היה לה רחם. כלשון חז"ל, עיקר מטרין היה חסר לה. הרחם נקרא מטרין, מטרין זה לשון שמירה. הדבר ששומר את הזרע, ובזה מתוכו מתהווה הכל, היה חסר לה. כל בית הגידול של הזרע היה חסר לה. אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אז גם הרחם שהיה חסר, הכל התהווה מחדש בדרך ניסית, מכיוון שלהוליד אדם זה נס. כשאדם מכניס אורחים כמו שצריך, גם ביטוי להכנסת אורחים. זה גם ביטוי רחמי כזה, להכניס את האורח לתוך. להכניס את האורח. כן. אז אנחנו צריכים להיות מכניסי אורחים. מכניסי אורחים זה לא דווקא להכניס אדם לבית שלך, לבית הפיזי. זה גם להכניס אותו לבית הנפשי שלך. ליצור לו אווירה מתאימה לגידול ולצמיחה. זה מידת הרחמים שעליה מדובר פה. זה מידת הרחמים. עלינו לבחור בחיים. לבחור להתייחס אל עצמנו ולאחרים במידת הרחמים. כאשר לא נותר לאדם דבר עם מה שהיה לו, כאשר לא נותר לאדם דבר עם מה שהיה לו, זה מה שנשאר. איזה איש לא יוכל לקחת ממנו לעולם. גם על זה דיברנו פעם שעברה, אם אתם זוכרים? ואמרנו. שזה הרכוש הגדול, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שיוצאים ממצרים, שיוצאים מהעולם הזה, אין מלווים לאדם בעולם הבא, לא אבנים טובות, ולא כסף, ולא זהב, אלא מצוות ומעשים טובים. המאמר הידוע המפורסם הזה, שנודף מנורח של יידישקייט כזה, המשמעות שלו היא, שאנחנו נמצאים בעולם הזה, כדי להוציא מהמאורעות, מכל מפגש עם העולם הזה, להוציא ממנו את המימד הרוחני. אם המפגש שלנו עם העולם הזה הוא מפגש חומרי, הוא מפגש רק עם חיצוניות הדברים, הכל יישאר, או הכל יתקלה. אין לנו עם מה ללכת ולהמשיך הלאה. אין. תחשבו על פרי. יש לו קליפה, מקיפה אותו מסביב. הקליפה המזינה, גם שומרת על הפרי מהשמש, גם מזינה אותו בחומרי מזון, את הפרי שנמצא בפנים. הפרי מגיע לשיא בשולו, הקליפה מתחילה להתנתק. נופלת, אז נשאר הפרי. זאת אומרת, גם אחרי נפילת הקליפה, יש עם מה להמשיך, עם הפרי. אחרי זה, אתה אוכל את הפרי. אתה אוכל את הפרי, הפרי כבר איננו, הוא כבר בתוך בטנך. אבל על ידי אכילה נכונה, מה גרמת? שהפרי הזה ממשיך להתקיים בתוכך. הוא כבר חלק מהבשר שלך, הוא חלק מחזור הדם שלך. אחרי זה, השתמשת בכוח החיים שנוסף לך על ידי הפרי, השתמשת לפרנס את בני ביתך. יש המשך. התחלנו בקליפה, משם זה פרי, משם זה נאכל, מחזק את גופי, משם אני מפרנס. אני מפרנס כדי, אני מפרנס כדי גם שיהיה לי פנאי גם לקבוע איתי מן התורה, וכן הלאה. אני לוקח את זה יותר ויותר גבוה. בעצם ככל שאני מרים את הפעולה החומרית למקום גבוה יותר, אני מוליד את מימד הנצח מתוך ההתעסקות הפיזית הזאת. זה מה שנשאר. זה הדרך היחידה להתמודד עם פחד המוות. אין דרך לנצח את המוות, אלא על ידי שאנחנו מנפנפים מול עיניו בנצח. באותם אלו שעשינו את הנפש, הנפש אשר עשו בחרן. זאת אומרת, מי שהולך איתנו, מה שהולך איתנו, זה אותם הפעולות היצירתיות האלו, שהצלחנו לחשוף בזולת את השמחה הפנימית. זה הולך איתנו. שום דבר לא נשאר. ממש לא. לא נשאר. זה מה שנשאר. את זה איש לא יוכל לקחת מאיתנו לעולם. זה לא שייך לחוקיות של העולם הזה. לא שייך. זה מעל העולם הזה. באמצעות גישה זו, באמצעות גישה זו של לחפש תמיד את המגע המפרה עם בני אדם, מטבע הדברים זה שולל יחס כזה וגישה מפרה, מה היא שוללת? את כל הפעולות שמנוגדות ליצירה. זאת אומרת, אתה מוציא מן החוק באופן אוטומטי, כעס, קנאה, כל הדברים האלה יוצאים, כי הם לא משמשים את היצירה והבנייה. באמצעות גישה זו, להסתכל, האם מה שאני עומד לעשות או לחשוב, עתיד לעזור לי או לאחרים, באמצעות גישה זו, עזרתי להורים להפסיק לצרוח על ילדיהם. היא הביאה אותם למצב שמה? שהם כבר עושים הפסד עבירה מול שכרה. הם מתחילים להיות בעלי עסק. רגע, מה אני ארוויח? מה העסק ירוויח מזה שאני יוצא 1,000 שקל עכשיו? מה העסק ירוויח מזה שעכשיו אני עושה פעולה כזו או אחרת? כל החשבון הוא, תמיד לנו זורם, מה העסק ירוויח? על פי זה, אני מחליט אם לעשות או לא לעשות, לדבר או לא לדבר. ברגע שאנחנו מציבים בראש הפירמידה את האינטרס של לעשות טוב, לחזק את הזולת, הרבה מעשים נשללים, הרבה מחשבות נשללות, הרבה דיבורים נשללים. למה? כי הדיבורים לא שייכים בכלל למה? הם שייכים לסדר של קלקול, של חורבן. אני לא רוצה בהם. אני ממש לא רוצה בהם. שימו לב, אנחנו הולכים על פי, על פי השיקול הזה גם פה בבית המדרש. יבוא חבר ויגיד לך עכשיו, תשמע, בוא נלך לטייל במדרחוב. עכשיו, יכול להיות שלפני חודשיים היית אומר לו, יאללה, בוא נלך. אבל אחרי שהבנת למה נועד הזמן שלך, למה נועדו החיים שלך, לפחות בפרק הזמן הזה של החודש, חודשיים, שנה, עכשיו בא החבר ואומר לך, בוא למדרחוב. לא. מה קרה? מה, לפני חודשיים באת איתי בכזו שמחה, ואיך היית פעיל במדרחוב, ופה קרצת פה, ועשית שם, דיברת עם האור, והסתכלת פה, ונכנס לחנות. מה קרה לך פתאום? סדר עדיפות חדש. יש לי מטרה חדשה. לנצל את הזמן לברר מה אני, מי אני, מה חיי, מה מי, מה. סדר חדש. ממילא המעשה הזה הוא מיותר. יכול להיות שאפילו מזיק. יכול להיות עכשיו, יכול להיות לאחר הזמן אני אחזור אליו, בצורה אחרת. אבל כרגע אין מקום למעשה הזה. אנחנו יוצרים פה סדרי עדיפויות חדשים. וזה כל העניין שלנו. העניין שלנו זה ליצור סדרי עדיפויות חדשים על ידי העמדה בראש של דבר חדש. אמור לי, מה מחשבתך ואומר לך מה מעשיך. כלומר, המעשים הם נקבעים על פי מה שאתה מעמיד בראש. תראה לי את סדר חייך, אני אגיד לך מה נמצא בראש הפירמידה. בסדר החיים שלך משרת את אותה מטרה. כל המעשים הפרטיים שאנחנו עושים, הם משרתים את המטרה הדומיננטית שמקושרת עם הרצון שלנו, והיא פועלת עלינו. היא פועלת עלינו. כשאנחנו מחליטים, כשאנחנו נמצאים בתוך המקום הזה, שלושה סדרים, שתיים וחצי שדרים, סדרים, שתי סדרים, שעתיים ביום, זאת אומרת שיצרנו סדר עדיפות חדש, שעל פיו שעתיים ביום זה הכרח. עכשיו יכול להיות שהשעתיים ביום ישפיעו גם על סדר היום, שער השעות של היום, למרות שזה לא בתוך בית המדרש. אבל סדר העדיפות הזה שמקצה מקום ללימוד, הוא יכול להשפיע על כל היום כולו, למרות שעשר שעות אתה תעבוד אחרי השעתיים האלו. אתם מבינים נקודה? זאת אומרת, תמיד חשוב להבחין ולברר מהו הרצון הדומיננטי והפעיל שעל פיו נקבעים סדרי העדיפויות, מנות הזמן וכוחות הנפש שאנחנו משקיעים בדברים. ובהתבוננות זה לא מסובך. בהתבוננות מפוקחת, בריכוז, אפשר לדעת מהו הדבר העיקרי אצלנו. מהו הדבר העיקרי? אגב, לצורך העניין, אם מישהו חשקה נפשו, לא יודע, לראות איזה סרטון קטן ביוטיוב, כן? זה לא חייב להיות בעיה. כי אם בראש סדר עדיפויות שלך זה הקודש, אתה תראה את הסרט הזה, אולי תראה נשן גיאוגרפיק, אבל אחרי זה, כתוצאה מהצפייה בסרט, אתה תגיע לתובנות במוסר, פתאום תבין טוב יותר מה זה אז כן אמר, כי ראית ספר, סרט על הנמרים, פתאום תבין מה זה גיבור כארי, כי ראית ספר על סרט על האריות, תבין מה זה רץ כצבי, שתראה את הצבי, ועוד תבין עוד כמה דברים שלא הבנת עד היום מה זה רץ כצבי, הצבי שמביט לאחור ומשפיל את עיניו לאחור, ינצל כצבי מיד. אתה תראה את הסרט בנשיונל גיאוגרפיק, אבל הוא יהיה מתועל ומתפענח ומתפרש על פי סדר העדיפות שלך. אתה יכול לקדש את הסרטים האלה. זה העניין. כן. קודם כל צריך להבחין. שתיים הם השקפות הצריכות למי שרוצה להיות זהיר. דבר ראשון שהוא צריך לעשות, קודם כל זה לדעת מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי. אחרי שאתה יודע להבחין בין הטוב והרע מתוך פעולה מושכלת, שכלית, עכשיו להסתכל על כלל המעשים. האם הם שייכים לכלל הטוב או לכלל הרע? קודם כל צריכים ליצור את הקריטריון. מי שרוצה להיות זהיר, הוא צריך לדעת ממה להיזהר ולמה להזדרז. להיזהר מן הרע ולהזדרז לטוב. אבל אם לא מונח לו ידיעת הטוב והרע האמיתיים, ממילא המעשים שלו יושפעו מזה. מישהו אחר מולך עליו. לא הרע האמיתי והטוב האמיתי, אלא הטוב המדומה. כן? והרע המדומה.
במצב ש... כאילו, יש המון סיטואציות שאתה יודע מה הדבר הנכון, והקושי הוא לעשות דבר הנכון.
זה נכון, זה נכון, נכון. נכון, לכן מסיעת שירים אומר, באותו מקום שהזכרתי, שתיים מהם השקפות הצריכות לאדם שרוצה להיות זהיר, שידע מהו הטוב האמיתי שיבחר בו. זאת אומרת, הידיעה צריכה לבוא עד כדי רצון לבחור בו. זה לא רק ידיעה פילוסופית, אקדמית. זה לא עכשיו לומדים פה אריסטו, אפלטון. מהו הטוב האמיתי שיבחר בו? הלימוד צריך להיות עד כדי מידה כזו שהוא מתעורר לבחור בו. ומהו הרע האמיתי שינוס ממנו? לא רק מהו הרע האמיתי ותו לא. הלימוד צריך לעורר בו תנועה פנימית של לנוס מהרע הזה. ואז יותר קל לו לבצע. אני לא אומר שלא יהיה לו ניסיון בביצוע. אבל יהיו לו יותר חילות. בשעה שהוא בא לנוס מן הרע, יהיה לו יותר כוחות נפש לעשות את זה. זה עדיין יהיה בגדר של אתגר, אבל אתגר שיכול לעמוד בו. יכול לעמוד בו. כן. מישהו רוצה לשאול משהו? כן. בסדר. אז, כן? לא, זה לא ככה. הטוב והרע הוא תמיד, תמיד אותו הדבר. הטוב והרע יש לו הגדרות מאוד, מאוד, מאוד מוחלטות. אלא, יכול להיות שאני באישיות שלי מגלה, כן? את הסור מרע בצורה מיוחדת, לעומתך, ואת העשה טוב בצורה מיוחדת. אבל הטוב והרע הם כפי כל הכללים שקבעה התורה. מצוות עשה זה הטוב, מצוות לא תעשה זה הרע. יש מצבים, אולי זה התכוונת, שיש מעשים שבמראה החיצוני שלהם נראים רעים, ויש אדם שיוחז במעשים האלו, זה נקרא עבירה לשמה. הוא יעשה עבירה לשמה. הוא יכוון כוונה לשם שמיים, ויעשה פעולה שבמראה החיצוני שלה היא מוגדרת כשלילה. כדוגמת אסתר המלכה, כדוגמת יעל אשת חבר הקיני. שתי אנשים האלה עשו מעשה אסור, בלי שום ספק. ואף פי כן לא שמענו שום ביקורת, לא בתנ"ך ולא בחז"ל, עליהם. השלישי שנמצא ברשימה הזו, אבל בגמר הוא הודח, זה שלמה, זה שמשון. וגם שלמה. שמשון. שמשון גם לקח מבנות פלישתים, לא מבנות ישראל, אז זה באו ההורים שלו בטענות אליו, ולא ידעו הוריו, כי טוענה הוא מבקש על פלישתים. למה הוא עשה את זה? הוא רוצה להגדיל את כבוד ישראל, שתהיה לו עילה להכות בפלישתים. אבל גם הוא נכשל בדקות, מכיוון שהוא בחר את האישה לפי המראה שלה, לפי יופיה, ישרה בעיניי. היה שם כניסה של היצר קצת בבחירה של האישה הפלישתית, ועל הדבר הזה הוא נטבע, ועל זה נקראו את אחת מעיניו, כך הוא מחזל, למה נוקרא אחת מעיניו? בגלל שהוא אמר, זאת ישרה בעיניי, קח לי אותה, ישרה בעיניי. היה פה שימוש יותר מתי גדול, מופרז, בראייה החיצונית. וזה פגם במעשה שלו. לעומת זה, גם אסתר וגם יעל, אשת חבר הקיני, הם עשו את הפעולה הזו בשלימות, למרות שמעשה מצד חיצוניותו הוא מעשה אסור ומסוכן, הם הובילו אותו בבטחה אל הגאולה של עם ישראל. אסתר, הפעולה שלה, תרמה תרומה משמעותית לגאולת ישראל, וגם יעל, אשת חבר הקיני, היא בעצם שלפה את סיסרא מן האוהל והראתה להם את האיש המת, ואז התחילו לרדוף אחרי צבא סיסרא. אז הם הביאו לגאולתם של ישראל. זה לא פשוט, כמובן, לעשות פעולות כאלו לשם שמיים. לא פשוט. אבל ככלל, בדרך כלל, הרע הוא רע, הוא מוגדר על פי התורה, לכל סעיפיו, והטוב הוא טוב, אלא ששני התכנים האלו הם באים לידי ביטוי. מניעת החטא, הוא בא לידי ביטוי בצורה שונה אצלי. למשל, אם אני, יש לי נטייה לאהבת ממון, אצלי הלא תגנוב, המימוש שלו, הוא יהיה שונה מאשר אצלך, שאין לך נטייה לממון. יש לי דרך חינוך אחרת בעניין הזה. יותר גדרים, יותר רחקות, יותר סייגים, כי יש לי נטייה לדבר. אז אופן המימוש של הדבר הוא שונה בין שני הנפשות, בין נפשות שונות. טוב, נעצור כאן.